שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קה במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה רבע שעה, אנחנו מתחילים 9 שורות לפני סוף העמוד הקודם. בדפים האחרונים דיברנו על המלאכים שאין להם חלק לעולם הבא, עוד מעט נדבר גם על ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, ועכשיו שואלת הגמרא שאלה בסיסית, מי מנה את אותם אנשים שאין להם חלק לעולם הבא? אז אומר רבה שהיא זה אנשי כנסת הגדולה, ובהתחלה משמע בגמרא שהם לא רק גילו לנו למי אין חלק לעולם הבא, אלא שבמידה מסוימת הם גם החליטו למי אין חלק לעולם הבא, ולכן מספרת הגמרא שהם רצו למנות גם את שלמה המלך, שגם לו לא יהיה חלק לעולם הבא. ומשמע שאם הם יחליטו לכתוב אותו, אז זה באמת מה שיקרה. ואז הגיע דוד המלך והתחנן שלא יכתבו אותו, ואז הגיע אש משמיים וקצת אימה עליהם, ניחחה בספסלים שלהם, וגם יצתה בת קול ואמרה ששלמה המלך שבנה את בית המקדש לפני שהוא בנה את הארמון שלו, וגם בנה את בית המקדש בזריזות, הרבה יותר מהארמון שלו, ואותו אתם רוצים לא לשים בעולם הבא, אבל את אנשי כנסת הגדולה, כל זה לא הרשים, כי הרי יש לנו כלל, לא בשמיים, כלומר, הלכה נמסרה לבני אדם, והם לא צריכים להקשיב, לא לדוד המלך. ולא לבת קול. אבל אז יצאתה בת קול נוספת ולקחה מהם בכלל את הסמכות לדון למי יש חלק לעולם הבא. הבת קול אמרה, המאמך ישלמנה, כלומר מה אתם מחליטים את העונשים ואת התשלום שאדם צריך לתת על החטאים שלו, זה לא אתם מחליטים. ואז באמת הם נאלצו להקשיב לבת קול הראשונה ולא לכתוב את שלמה המלך. אז זה לגבי מי מנה את אותם מלכים, ועכשיו 3 שורות לפני סוף עמוד הקודם, הגמרא מביאה הפתעה נוספת אחרי שדיברנו על כל המלכים בעריכות, אומרת הגמרא שדורשי רשומות היו אומרים, זה חכמים שהיו דורשים את הפסוקים, הם חולקים על המשנה ועל כל המקורות שהבאנו, והם אומרים לכל האנשים שהבאנו יש חלק לעולם הבא. מאיפה הם דורשים את זה? הם דורשים פסוק בתהילים סמך שמדבר בפשטות על אזורים בארץ ישראל, שכביכול השם אומר על אנשים מסוימים שהם איתו, כלומר שיש להם חלק לעולם הבא. אז כתוב שם, לי גלעד, זה רמז לאחאב שמת ברמות גלעד, לי מנשה זה מנשה, אפרים עוז ראשי זה ירובעם שהוא משבט אפרים. זה לגבי 3 המלכים שבמשנה, ועכשיו להדיוטות, אז יהודה מחוקקי זה אחיתופל שהוא משבט יהודה, מואב סירחצי זה גיא חזי, המשרת של אלישע הנביא, תראו רשי למה, ועל אדום השליך נעלי זה רמז לדואג האדומי. עכשיו המשך הפסוק, עלי פלשת יתרועי, זה רמז לזה שדוד המלך יאמר לפני הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שדואג האדומי והאחיתופל שהם היו שונאים של דוד, יהיה להם חלק לעולם הבא. בדף הבא נראה הרחבה של הטענות של דוד, בכל אופן כאן התשובה של השם לטענה הזאת, זה מה שכתוב, יתרועי, כלומר השם אומר שאני באמת צריך לעשות ביניהם רעים, כלומר חברים. אגב, נשים לב שבלעם לא הוזכר כאן, משמע שגם לפי דורשי רשומות, באמת לבלעם אין חלק לעולם הבא. וזה מביא אותנו לשורה השביעית בעמוד א', סיימנו עם המלאכים שאין להם חלק לעולם הבא, עוד מעט נדבר על ההדיוטות. באמצע יש פה סוגיה ששוב חוזרת לעניין החטאים של עם ישראל והחורבן, ומדברת על הטענות של עם ישראל בשביל להצדיק את החטאים שלהם. הגמרא דורשת את הפסוק בירמיהו, מדוע שובבה העם הזה ירושלים, משובה ניצחת. ודורשים משובה ניצחת כמו תשובה ניצחת. כלומר שלעם ישראל יש איזושהי תשובה ניצחת, כלומר שאי אפשר להתווכח איתה על למה הם חוטאים. כמובן שזה לא באמת תשובה ניצחת, אבל לפחות ככה הם חשבו. אז הגמרא תביא עכשיו 3 טענות כאלו שיש לעם ישראל. רב מביא את הטענה הראשונה. הוא אומר שכשהנביאים היו אומרים לעם ישראל לחזור בתשובה, כי תראו אבותיכם שחטאו מתו, אז עם ישראל היו עונים, אבל הרי גם אבותינו הצדיקים מתו, הרי בסוף כולם מתים. אז זה התשובה הניצחת של עם ישראל, ועכשיו התשובה של הנביא לא ממש עונה על הטענה, אלא מביאה טענה נוספת. הוא אומר, הרי אבותיכם שחטאו, הם עצמם הודו שהם טעו, ולכן גם אתם צריכים לעשות תשובה. אז זה ההסבר של רב לתשובה הניצחת. ההסבר של שמואל זה שעם ישראל טוען אחרי החורבן, הרי אם בעל מגרש את אשתו, הוא לא יכול אחרי זה להתלונן שהיא הולכת למישהו אחר, או היא מתנהגת בצורה מסוימת, ואם אדון מוכר את עבדו, הוא לא יכול לדרוש ממנו דרישות אחר כך. אז אותו דבר, אחרי החורבן, השם כביכול גירש או מכר אותנו, והוא לא יכול אחרי זה לבוא אלינו בדרישות. זה הטענה של עם ישראל לפי שמואל, וכלפי זה הגמרא מביאה 3 תשובות של הנביא. תשובה אחת, זה שהרי השם לא גירש אתכם לגמרי, או מכר אתכם כביכול לגמרי כי הוא צריך כסף, אלא הוא רק עשה את זה כי אתם חוטאים, תפסיקו לחטוא, והוא יחזיר אתכם מיד. זה תשובה אחת. תשובה שנייה זה של ריש לקיש, הרי גם נבוכדנצר מוגדר בירמיהו כעבד השם, אז אם השם מכר אתכם לנבוכדנצר, הרי מה שקנה עבד קנה רבו, אז בעצם אתם עדיין שייכים להשם. זה תשובה שנייה. תשובה שלישית, כנראה המשך הדברים של שמואל, כתוב ביחזקאל, והעולה על רוחכם, היו לא תהיה, חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה הם לא אוכליכם. כלומר, בעצם התשובה הזאת לא מביאה תשובה, היא פשוט אומרת, לא יעזרו שום טענות, בסוף אני אמלוך עליכם, אם לא ברצון, אז בכוח. ואגב, רב נחמן אומר על זה הלוואי, כלומר, אנחנו כל כך רוצים שהשם כבר יגאל אותנו, ואפילו אם זה אומר שהוא יעשה את זה בכוח. אז זה היה 3 תשובות לטענה של עם ישראל לפי שמואל. ועכשיו הטענה השלישית אומר רבא בר בר חנה שעם ישראל היו אומרים אנחנו לא יכולים לעבוד את השם כי יש לנו יצר הרע חזק מדי. ועכשיו הטענה השלישית אומר רבא בר בר חנה שעם ישראל היו אומרים שהם לא יכולים לחזור בתשובה כי יש להם יצר הרע חזק מדי. על זה עונה הנביא מה שכתוב בישעיהו וישרו למשפט, כלומר תיישרו את היצר הרע. אבל עם ישראל עונים לנביא אלוקיו יורנו, אנחנו לא יכולים לשלוט עליו, השם צריך לבטל את היצר הרע שלנו. אז אלה היו שלושת הטענות של עם ישראל בשביל להצדיק כביכול את החטאים שלהם. ועכשיו בשורה הצרה האחרונה אנחנו עוברים לדבר על ארבעת הידיעותות שאין להם חלק לעולם הבא, וזה בלעם, דואג, אחיתופל וגיחזי. היום נדבר על בלעם. אז כמו שעשינו לגבי המלאכים, קודם כל נדרוש את השם שלו. אז מה זה בלעם? פירוש ראשון זה בלא עם, כלומר שאין לו חלק עם עם ישראל בעולם הבא. ופירוש שני שהוא בלעם, כלומר שהוא בלבל את עם ישראל על ידי ההצעה שלו להחתיא את עם ישראל, כמו שנפרט בדף הבא. אז זה לגבי בלעם. ובן באור בא לרמז שהוא היה בעל בעיר, כלומר הוא היה בעל בהמות, כמו שנראה בהמשך הוא היה בא גם על האתון שלו. אז מי זה אותו באור? אומרת הגמרא שבאור זה לבן הארמי, בהמשך הוא היה באור אבא של בלעם, ובהמשך בימי השופטים הוא היה קושן רישתיים, שכתוב עליו בשופטים ג' ויעבדו בני ישראל את קושן רישתיים 8 שנים. ואומרת הגמרא שלכן קוראים לו רשעתיים, כי הוא עשה שני דברים רעים, הוא גם רדף אחרי יעקב בשביל להרוג אותו כשהוא היה לבן, והוא גם עשה צרות לעם ישראל בימי השופטים. ודבר אחרון לגבי השם שלו, אומר רבי יוחנן למה בבמדבר כ"ד כתוב בלעם בנובאור, כלומר שלכאורה באור הוא הבן של בלעם. אומר רבי יוחנן שמבחינת היכולת הנבואית שלהם באמת בלעם היה יותר גדול מבאור, ולכן כתוב שבאור הוא הבן של בלעם. אז זה לגבי השם. ועכשיו שואלת הגמרא שאלה עקרונית, הרי כתוב במשנה שיש ארבעה הדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. שלושה מתוכם, כלומר דואג, אחיתופל וגיחזי, הם יהודים, בלעם הוא היחיד שהוא גוי. שואלת הגמרא, הרי ממילא לכל הגויים אין חלק לעולם הבא, למה צריך לומר לנו שלבלעם אין חלק לעולם הבא? אומרת הגמרא, באמת זה מחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר שלכל הגויים אין חלק לעולם הבא, ורבי יהושע אומר שרק לגויים רשעים אין חלק לעולם הבא. סביב מה המחלוקת שלהם? כתוב, ישובו רשעים לשאולה, כל גויים שכחי אלוקים. אז רבי אליעזר מפרש שישובו רשעים לשאול אז זה הרשעים היהודים, ואילו אצל הגויים כל גויים שכחי אלוקים, כל הגויים אין להם חלק לעולם הבא. לעומת זאת רבי יהושע מפרש שכל הפסוק הזה מדבר על הגויים, כלומר מה שכתוב ישובו רשעים לשאול במי מדובר? בגויים שהם שכחי אלוקים, אבל גויים שהם לא שכחי אלוקים יש להם חלק לעולם הבא. אבל בכל אופן לבלעם ברור שאין חלק לעולם הבא, כמו שהמשנה אמרה, והגמרא מספרת שהוא רצה לעשות לעצמו סימן האם יהיה לו חלק לעולם הבא או לא. אז הוא אמר, אם תמות נפשי מות ישרים, כלומר אם יהיה לי מיטה רגילה טבעית, אז יהיה לי חלק לעולם הבא, תהה אחריתי כמוהו, אבל אם תהיה לי מיטה לא טבעית, אז הנני הולך לעמי, כלומר אני אלך למקום שלאו שאר הרשעים הולכים ולא יהיה לי חלק לעולם הבא. וכמו שנראה מחר, באמת בלעם מת מיטה לא טבעית כי הוא מת במלחמה. אז זה היה הקדמה כללית על הדמות של בלעם ועל זה שאין לו חלק לעולם הבא, ועכשיו 8 שורות מתחתית עמוד א', מכאן ועד הרבע העליון של קובב עמוד א', הגמרא דורשת את כל הסיפור של בלעם, ובהמשך את הסיפור של החטא עם בנות מדיין. אז אנחנו מתחילים את הסיפור בשליחים ששלח בלק בשביל להביא את בלעם. כתוב שהוא שלח את זקני מואב וזקני מדיין, והגמרא אומרת שמואב ומדיין תמיד היו במלחמה, אז איך פתאום הם משתפים פעולה? אומרת הברייתא שגם אויבים, כשיש להם אויב משותף, הם משתפים פעולה. והגמרא מביאה על זה שני משלים. בברייתא יש משל ששני כלבים משתפים פעולה נגד זאב, ורב פאפה מביא משל עממי שהחתול והחולדה משתפים פעולה בשביל להגיע לחלב. ואנחנו ממשיכים בסיפור. כתוב שזקני מואב וזקני מדיין מגיעים אל בלעם, ובלעם אומר להם לישון שם והוא ישאל את השם. ואז כתוב, וישבו שרי מואב עם בלעם. מה קרה לזקני מדיין? לאן הם נעלמו? אומרת הגמרא שהם חזרו הביתה, כי הם הבינו שאם הוא צריך לשאול את השם, אין שום סיכוי שהשם ירשה לו לקלל, כי הרי עם ישראל הם הבנים של השם, ואבא לא נותן שיקללו את הבן שלו. עכשיו, לפי זה עולה השאלה, איך בכל זאת השם כן נתן לבלעם ללכת? אז אומר רב נחמן שחוצפה מועילה אפילו כנגד השמיים. כלומר שכמו שבעולם הזה כשאדם דורש משהו בצורה חצופה בסוף מקשיבים לו, אז גם השם כביכול נכנע בפני מי שדורש ממנו בחוצפה, לכן בסוף הוא אומר לו קום לך איתם, אבל כמובן שבסוף השם ממילא לא ייתן לו לקלל. עכשיו אגב זה מעיר הפששת, לצערנו צריך לומר, שבעולם הזה מי שיש לו חוצפה הוא כמו מלך, כלומר יש לו יכולת שליטה ועושים את מה שהוא אומר, וכמו שדוד המלך מעיד על עצמו שאין לו מה לעשות עם יואב ואבישי בני צרויה, כי הם קשוחים וחצופים והוא לא יכול לשלוט עליהם. ועכשיו כמה דרשות על בלעם עצמו. אומר רבי יוחנן שהוא היה צולע ברגל אחת ועיוור בעין אחת, ואומר רבי יוחנן וגם ארזוטרא אומר את זה שהוא היה משתמש באיבר שלו בשביל לעשות קסמים, ומר בריידר אבינו אומר שהוא גם היה בעל האתון שלו, עוד מעט נרחיב על זה יותר. ודרשה הבאה, שורה ראשונה בעמוד ב', כתוב ויודע דעת עליון. אז הגמרא מתפלט, הרי בלעם אפילו את דעת בהמתו לא ידע, אז איך הוא יודע דעת עליון? עכשיו הגמרא עוד מעט תענה על זה שהוא לא ממש ידע דעת עליון, הוא רק ידע מתי השם כועס. נגיע לזה עוד רגע. קודם הגמרא מסבירה לנו מה הכוונה שהוא לא ידע דעת בהמתו. אז הגמרא דורשת את מה שהאתון אומרת לבילם, והגמרא מבינה שגם שרים או אב שמעו את זה, שהיא אמרה לו, הלא אנוכי אתונך שרחבת עליי מעודך עד היום הזה. אז הגמרא מספרת ששרים או אב, כשהם ראו שהאתון משגעת את בילם, שאלו אותו למה אתה לא פשוט רוכב על סוס, כנראה שגם סוס היה יותר מכובד. אז בילם שיקר להם והוא אמר שהוא בדרך כלל רוכב על סוס, הוא פשוט שלח את הסוסים לראות באחו עכשיו. אבל אז האתון אמרה, לא נכון, הלא אנוכי אתונך, כלומר עליי אתה תמיד רוכב. אז בילם ניסה לתרץ את עצמו, והוא אמר, נכון, אני משתמש בה, אבל רק בשביל מסע. אז מיד האתון אמרה, לא נכון, אשר רכבת עליי, כלומר אתה גם רוכב עליי. אז בילם ניסה לתרץ, אקראי באלמה, כלומר רק לפעמים במקרה. אז האתון אמרה, מאוד חד, היום הזה, תמיד אתה רוכב עליי. ולא עוד, הוסיף האתון, אלא שאני עושה לך מעשה אישות בלילה. כלומר, אתה בא אליי, מאיפה רואים את זה? כי אומרת לו בסוף הפסוק, הסכן הסכנתי לעשות לך כה, והסכן הסכנתי זה מלשון סוכנת, כמו שמצינו בדוד, שהביאו לו את אבישג השונמית, שהיא תהיה סוכנת, אז אמנם אצל דוד הוא לא בא אליה, אבל המילה עצמה קשורה לאישות. אז זה הכוונה שהוא לא יודע דעת בהמתו, אומר רשי שאפילו לאתון הוא לא יודע מה לענות, אז מה הכוונה שהוא יודע דעת עליון? מסבירה הגמרא שיש זמן מסוים ביום, עוד מעט נראה מתי וכמה זמן, שבזמן הזה הקדוש ברוך הוא כביכול כועס, שזה זמן של דין, ובילם היה יודע לכוון בדיוק לאותה שעה, וכך הוא יכול לקלל אותם ותשלוט במידת הדין והכללה תתקיים. ולמה זה לא עבד? כתוב במיכל פרשיית בילם למען דעת צדקות השם, שהשם עשה איתנו צדקה באותם ימים שהוא לא כעס, ולכן בילם לא הצליח לקלל, כמו שבילם אומר, מה יקוב לא כבו אל. עכשיו, בשליש של עמוד ב', כיוון שכבר דיברנו על אותו זמן שהשם כועס, הגמרא מבררת על זה קצת יותר, אז קודם כל אומרת הגמרא שהזמן הזה הוא רגע, כמו שכתוב, כי רגע באפו, וכמעט רגע עד יעבור זעם, ומתי זה קורה? בשעה השלישית של היום, רבי מאיר אומר, כשהמלאכים שמים את הכתר ואז משתחווים לשמש, ויש לזה סימן, כשהקרבולת של התרנגול נהיית לבנה לגמרי, בלי שום אדום בכלל, ואגב זה הגמרא מספרת על רבי יהושע בן לוי, שהיה לו שכן מין אחד, שכל הזמן היה מציק לו עם פסוקים בשביל להוכיח נגד התורה, ואז רבי יהושע בן לוי רצה לנצח, נצל את אותו רגע שבו השם כועס בשביל לקלל את אותו שכן, אז הוא הביא תרנגול בשביל להסתכל עליו ולחכות לרגע המתאים, וכשהגיע הרגע המתאים הוא בדיוק נרדם, ואז הוא הבין שזה לא סתם שהוא נרדם והוא לא אמור לקלל אותו כך, כמו שכתוב, ואנוש לצדיק לא טוב, כלומר שלא טוב שמישהו יענש בגלל צדיק. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור, בילם מקבל אישור ללכת עם שרי מואב, ויקום בילם בבוקר ויחבוש את אתונו. הגמרא אומרת שמן הסתם היו לו משרתים שיכולים לעשות את זה בשבילו, אלא למה הוא עשה את זה בעצמו? כי שנאה מקלקלת את השורה. כלומר שהוא הלך מתוך כזאת התלהבות לקלל את עם ישראל, שהוא אפילו עשה את זה בעצמו, ולהבדיל את אותו עיקרון רואים אצל אברהם אבינו, איך שהאהבה מקלקלת את השורה, שגם הוא מתוך התלהבות לעשות את רצון השם, הוא חובש את החמור לבד כשהוא מולכים לעקדת יצחק. ודרשה הבאה, בשורה השישית, בשורות הרחבות בעמוד ב', הגמרא קופצת עכשיו לקורבנות שבלק עשה, כלומר בשלושת הפעמים שבילם ניסה לקלל, הוא אמר לבלק להכין שבעה מזבחות, על כל מזבח כזה הקריבו פר ועיל, אז 7 כפול 2 כפול 3 פעמים יוצא 42, אומר רב יהודה בשם רב שבזכות אותם 42 קורבנות, אפילו שהוא עשה אותם לא רק שלא לשמה, אלא עושה אתם נגד עם ישראל, זכה בלק מלך מואב שמצאצאיו יצאה רות שממנה יצא דוד, ומזה לומד רב שטוב לעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, כמו בלק שעשה את זה שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה גם יבוא לשמה. ועכשיו בשורה השמינית בשורות הרחבות, הגמרא מביאה דרשה שקשה להבין למה היא מובאת כאן, יכול להיות שזה מובא כאן אגב מה שאמרנו מקודם, שבילם היה נביא גדול יותר מאבא שלו באור. הנושא כאן זה אם זה דרך ארץ לברך את האבא שהבן שלו יהיה טוב יותר ממנו. רבא ורבא בר מרי מבינים שזה לא דרך ארץ, ורב יוסי בר חוני מבין עד רבא זה כן דרך ארץ, אבא לא מקנה בבן שלו, הוא אפילו שמח כשהבן שלו מתעלה עליו. אז זה המחלוקת, עכשיו נראה את זה בפסוקים, רבי יוסי בר חוני שאמר שאבא לא מקנה בבן וגם רב לא מקנה בתלמיד, מביא שני פסוקים לשיטה שלו. פסוק אחד זה אלישה שמבקש מאליהו והנה פי שניים ברוחך אליי, ופסוק שני זה שהשם אמר למשה לסמוך את יהושע ביד אחת ומשה סמך אותו בשתי ידיו. אז זה דעת רבי יוסי בר חוני, רבא בר מרי לא מביא פסוק לשיטה שלו, הוא רק מניח את זה, והוא מסביר שני פסוקים שמהם משמע דווקא נגד שיטתו. פסוק אחד זה על מה שכתוב על יעל שהרגה את סיסרא, מנשים באוהל תבורך, נשים באוהל הכוונה היא לשרה רבקה רחל ולאה, אז משמע לכאורה שמברכים את יעל שהיא תהיה מבורכת יותר מאותם נשים באוהל. פסוק נוסף זה מה שעבדי דוד ברכו כששלמה הומלך, יתב אלוקים את שם שלמה משמך ויגדל את כיסו מכיסך. על שני הפסוקים האלו אומר רבא בר מרי שזה לא דרך ארץ לברך כך, אלא צריך לומר שהם לא התכוונו שזה יהיה יותר מהאבא ומהתלמיד, אלא שזה יהיה כמו האבא והתלמיד, כלומר כשיש מם משמך מנשים באוהל תבורך, זה לא בא לומר שזה יותר מ, אלא זה בא לומר שזה מעין, כלומר כמותם. אז זה היה סוג של מאמר מוסגר. עכשיו הגמרא ממשיכה לדרוש את הפסוקים של בלעם. כתוב, הישם השם דבר בפי בלעם. בפשטות הכוונה היא שהוא נתן לו את הדיבור נבואה שבלעם אמר, אבל הגמרא דורשת שהוא ממש שם לו משהו בפה שעצר אותו מלומר כללות. רבי אלעזר אומר שזה היה מלאך, ורבי יונתן אומר שהיה שם חכה, כלומר משהו חד בפה, שממש מנע ממנו בצורה פיזית מלומר כללות. ודרשה הבא, אומר רבי יוחנן, למרות שבלעם לא הצליח לומר את הכללות שלו, אנחנו יכולים להבין מתוך הברכות שהוא אמר איזה כללות הוא ניסה לומר. אז רבי יוחנן עובר עכשיו על הרבה מהברכות של בלעם, ומתוך זה הוא מבין איזה כללות הוא רצה לומר. הכללות שהוא ניסה לומר זה שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, שלא תשרה שכינה עליהם, שלא יהיו להם זיתים וקרמים, ושלא יהיה ריחם נודף, רש"י מפרש, הם לא יהיו מלאים במצוות, שלא תהיה מלכותם נמשכת, ושאם יהיו להם מלכים הם לא יהיו בעלי קומה, ושהמלכות לא תעבור מאב לבן, כלומר שכל הזמן יהיו זעזועים בממלכה, ושאם תהיה להם מלכות אז שהיא לא תשלוט באומות, ושהיא לא תהיה עזה, ושלא תהיה אימת מלכותן על הבריות. עכשיו, על כל זה אומר רבי אבא בר כהנא, שלמרות שבלעם אמר ברכות ולא כללות, בסוף, כשעם ישראל חטא, כל הכללות שבלעם רצה לומר באמת התקיימו בעם ישראל, כלומר שהשכינה עזבה אותם והארץ נהרסה והם איבדו את המלכות, חוץ מכללה אחת שלא התקיימה גם כשעם ישראל היו בגלות, וזה שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה דבר שאף פעם לא הופסק מעם ישראל גם כשהם היו בגלות. ובזה הגענו לשורה השלישית מתחתית עמוד ב', נמשיך מחר עם דרשות על פרשיית בלעם, נחזור על מה שראינו היום. ראינו שאנשי כנסת הגדולה הם אלו שמנו למי אין חלק לעולם הבא, הם רצו גם לרשום את שלמה, אבל בסוף השם אמר שאין להם סמכות להחליט. ראינו שלפי דורשי רשומות, באמת לכל אותם מלאכים והדיוטות כן יש חלק לעולם הבא, אולי חוץ מבלעם. וראינו שלוש טענות של עם ישראל להצדיק את החטאים שלהם, טענה אחת הרי בסוף כולם מתים, טענה שנייה הרי השם גרש אותנו, וטענה שלישית יש לנו יצר הרע חזק מדי. אחר כך עברנו לדבר על ההדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, התחלנו עם בלעם, הסברנו את השם שלו, דיברנו על האם לגויים יש עולם הבא, לפי רבי אליעזר לא, לפי רבי יהושע כן, חוץ מהרשעים. ראינו שמואב ומדיין שיתפו פעולה, מדיין ויתרו מראש, והחוצפה של בלעם הועילה ולכן השם נתן לו ללכת. בלעם היה חצי צולע ועיוור, הוא היה משתמש באמה שלו בשביל לעשות קסמים, והוא היה בעל אתונו, הוא לא הצליח לענות לאתונו, אבל הוא ידע מתי השם כועס. הוא הכין את האתון שלו בעצמו, כי אהבה מקלקלת את השורה, הקורבנות של בלק עזרו לו ויצא ממנו רות, וראינו את הכללות שבלעם רצה לקלל, אבל הוא לא הצליח, אבל כשעם ישראל חטא כל הכללות התקיימו בהם חוץ מהכללה שלא יהיה להם בתי כנסת ובתי מדרש. כל טוב.